imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, ease my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. שלום לכל המאזינים, אתם בשורה שנייה באמצע, אני תום שפירא ואיתי.
אביעד שמיר.
למי שלא מכיר, למי שזו פעם ראשונה שלו, הקונספט שלנו מאוד פשוט, אנחנו פודקאסט לקולנוע, ובכל שבוע אני ואביעד בוחרים שני סרטים, אחד חדש ואחד ישן, ומדסקסים אותם, כל אחד בנפרד ושניהם ביחד.
כן, וגם הסרטים, כל אחד בנפרד ושניהם ביחד. זה לא שכל אחד מאיתנו מדבר בנפרד, למרות שזה מה שאנחנו עושים כרגע, אלא אנחנו לוקחים סרט חדש, מדברים עליו, מדברים. יהיו ספוילרים, ראו זרתם.
כן, לשני הסרטים.
כן,
והסרט ישן. גם
החדש
וגם
לישן. והסרט ישן, מדברים, ספוילרים, דלדם, לוחצים ידיים, הולכים הביתה, ויש שיר סיום.
כן.
ואנחנו עושים את זה, זה כבר פרק 192 לפי הספירה הרשמית.
לפי הספירת...
לא כולל בונוסים וכו'.
לפי ספירת היהודים 192, לפי ספירת הנוצרים 194 בערך.
כן, לפי השנה הסינית אגב, טיגריס. זה פרק טיגריס, כן.
רק העין שלו, אבל...
כן. AI of the Tiger, יופי.
כן, פרקים קודמים אפשר למצוא בדף הפייסבוק שלנו, פשוט חפשו שורה שנייה באמצע. כל יום חמישי אנחנו מעלים פרק חדש גם דרך iCast, חפשו שורה שנייה באמצע, וגם דרך אינטרנט ארכייב, חפשו בארכייב.org את המילים שורה שנייה באמצע ותמצאו אותנו.
קיצור, חפשו אותנו, אנחנו נמצאים.
לאביעד יש בלוג, בי-לוג.
הוא נקרא בשביל הזהב, אתם יכולים לחפש אותו או למצוא אותו בפייסבוק. אני לא בדק כבר הרבה זמן מה המצב שלי בתחרות מול הטיולים לגיל הזהב.
צריך לבדוק את זה. לא נעים להגיד, אבל בשלב מסוים הם ימותו, ואז...
אני חושב שמישהו יחליף אותם. זה שם יותר מדי מתבקש.
תיקח אותו אתה. ולי יש בלוג בשם עלילון, עלילון.net, אני כותב בהם עוד כמה מהאנשים, כמה אנשים, בעיקר על קומיקס, כן?
יש גם נשים.
לא, אמרתי 100 אנשים. אני כותב 100 אנשים, שזה לא... תחבירית לא עובד.
אתה לוקח אנשים ואתה מוציא מתוכם את המילים.
כן, מילים, בדיתי מאורם הקודח. אפשר למצוא אותנו גם כן בפייסבוק, פשוט חפשו עלילון. טוב, זהו, זה כל העברות וההצגות.
כן, זה הרבה יותר עברות ממה שיש בסרט הראשון שאנחנו מדברים עליו.
כן, נעבור לסרט הראשון, השבוע אנחנו הולכים לדבר על... הצו האדום, איך מבטאים את זה בצרפתית?
לתאות רוז' לא יודע.
וביפנית רדו טאטורו.
כן.
סרטו של מיכאל דדוק דוויט, שנכתב על ידי...
הוא הולנדי אני חושב.
הוא הולנדי, אכן.
שזה מעניין כזה סרט של ג'יבלי.
כן, תכף נגיע לזה, שהוא גם כתב את הסרט יחד עם פסקאלה פרן.
פסקל.
אני חושב שזה אלה, אבל אתה יודע, לך תדע הולנדים האלה.
הולנדים האלה, והשמות הצרפתים שלהם.
ומה שמעניין, כמו שאמרת, זה שזה סרט שהופק בשילוב בין האיש הזה לבין אולפני ג'יבלי.
זאת אומרת, השם של הסרט ביפני הוא רדו...
טוטורו.
טוטורו.
כן.
ובהתחלה לפני הסרט רואים את טוטורו. ואין ביניהם קשר.
לא. אגב,
אבל סאב-טייט... פתאום מבין את משמעות השם
אגב,
של טוטורו.
יפן כי יפן, סאבטייטל ארו שימה נומונוטגרי.
אנחנו לא בטוחים מה זה אומר, בדקנו בגוגל
גוגל טרנדלייט, זה כנראה סיפורו של אי, שזה הגיוני כי זה סרט שמתרחש על אי.
כן, למרות שהתוצאה הראשונה הייתה The Story of a Story. אז
התוצאה השנייה הייתה It's the story of a girl, אבל אז אנחנו שזה לא...
כן, כנראה שהוא חשב משהו אחר.
גוגל טרנסלייט חושב על דברים מוזרים.
כן.
אז כן, זה הסרט האחרון של אולפני ג'יבלי, שמוכרים אני חושב לנו ולכל מי שמקשיב לפודקאסט, בעיקר מסרטים של איש אחד. זה פחות או יותר אולפן שהוקם בשביל שיהיה לבן אדם אחד את האופציה להפיק.
אתה רוצה לזכר בשם שלו או שאתה בונה מתח?
אני גם וגם וגם.
היום מיאזקי.
היום מיאזקי, שזה מוזר, אני צריך לזכור.
כן.
בעיקר כי...
הוא והבן שלו, הם אלה שעשו טוב הסרטים של אולפן.
כן, היו שניים, שלוש במאים אחרים, דיברנו. הפרק השלישי שלנו היה על
אריאטי. משהו כזה, כן.
אריאטי, שזה לא היה שלו, זה היה של מישהו אחר.
ועל טוטורו שהוא כן שלו.
אז כן, ופתאום...
איזה פרש? ואז הוא לא פרש.
ואז הוא פרש, הוא פורש ולא פורש כבר בערך 15 שנים.
כן.
החברה לפי כל השמועות נמצאת במצב כלכלי מאוד מאוד קשה.
זה קצת מפתיע, כי הם מייצרים עדיין שוברי קופות.
כשכל סרט שלך עולה כל כך הרבה כסף, ושהבחור שמנהל אותך מתעקש להוציא 200 מיליון דולר שכדי שכל...
דולר יפני, כן.
לא, אם זה היה 200 מיליון ין, הם היו בסדר. 200 מיליון ין זה לא כזה הרבה כסף.
כן, זה...
יש לי, נפל לי, מה...
זה
נפל לי מהכיס אתמול.
זה בול בערך.
אבל כן, כשהמנהל שלך מתעקש שכל פריים של אנימציה יכיל כל פרט אפשרי והתנועה תהיה חלקה ויהיה 57 אלף פריימים לכל שנייה או משהו כזה, זה קצת...
בגלל זה סיירה התמוטטו אגב.
כן, סיירה התמוטטו בגלל היום מיאזקי, עכשיו אתם יודעים את מי להשאים.
עכשיו אני רוצה לראות קווסט שהיום מיאזקי יצר.
אתה לא רוצה לראות זה?
אני מאוד רוצה לראות זה.
לא, כי היום מיאזקי לא אוהב משחקי מחשב. ראיתי אותו בראיון פעם עם יוצרים של משחק מחשב, ופחות יותר ירד עליהם במשך כל הראיון של... הוא אמר משהו כמו זה אימיטציה לחיים ולא החיים עצמם. אתם לא אגים לקיום האנושי.
אמר בן אדם שיוצר אנימציה.
זה היה משחק זומבים אולי בגלל זה.
טוב, הוא עדיין לא עשה סרט זומבים. הוא גם לא עשה את הצבע האדום.
לא, כן.
מי זה מיכאל הזה? מאיפה הוא הגיע?
הוא ביים כמה סרטי אנימציה קצרים, שחלקם זכרו באוסקר אפילו.
חלקם?
כן, אני לא זוכר איזה אחד מהם, אבל אחד מהם זכה באוסקר.
אני לא ראיתי אף אחד מהם, אז אין לי יותר מדי היכרות, אבל...
הנה, Father and Daughter משנת 2000 זכה באוסקר, בבפטה ובגרנד פרי.
שזה בפסטיבל, לא, באנסי, שזה משהו אחר. אבל הצבע האדום כן הוקרן לפני כמעט שנה בפסטיבל כאן, עכשיו הוא הגיע לארץ, הוא כבר היה מועמד לאוסקר.
הוא הוקרן שנה שעברה באנימקס, איפה שראיתי אותו לראשונה, ואמרתי בוא נדבר עליו, ואז אביעד אמר, כן אבל תום חוץ ממך אף אחד לא ראה אותו, ואמרתי טוב נו בסדר.
לא, הנימוק המדויק שהיה בכיף, אבל שתהיה עוד הקרנה, כי אני פספסתי את השתיים שהיו. אז זה לא שעכשיו הוא מוקרן בכל כך הרבה פעמים, זאת אומרת, לצורך העניין, אנחנו מקליטים את הפרק הזה ביום רביעי, מחר יום חמישי, מתי שהפרק הזה עולה, אנחנו לא בטוחים ב-100% שהסרט עדיין מוקרן.
החגים זה קשה, והקרנות לסרטי אנימציה אומנותיים זה עוד יותר קשה.
זהו, משום מה אין איזה כל כך קהל בארץ, שזה חבל מאוד.
היית מסתבר שזה יהיה הסרט הכי קל בעולם לדיבוב, כי ספוילר לגבי הסרט עצמו בדיוק. אין מילים, זה סרט אנימציה לא שקט.
כן, הוא לא אילם, אבל הוא ללא שפה.
הוא ללא שפה, זה כמו הכל אבוד. בעצם אפילו יותר, כי בהכל אבוד הייתה שורה אחת באמצע, שנאמרה בהתחלה, כאילו, ו... בשלב מסוים הגיבור אמר, מילה גסה, לא תאמר בסרט אנימציה כזה. הסיפור אגב, יש בחור, אין לו שם.
אבל הוא בחור.
הוא בחור, כן. הוא לא בחור רע או בחור טוב, הוא סתם בחור, כנראה. הוא נשטף לאי בודד בתחילת הסרט. הוא מנסה, יש באי מספיק...
יש בו המון במבוק.
כן, יש בו מספיק ציוד טבעי כדי שהוא יוכל לשרוד על האי עצמו. כאילו יש פירות שאפשר לאכול ויש מים מתוקים במרכז.
אבל פינוקי רוצה הביתה.
כן. והוא מחליט לבנות רפסודה, והוא יוצא לים, ואז משהו מפיל את הרפסודה, שובר אותה, ואז הוא חוזר לאי, והוא בונה עוד רפסודה, ואז משהו שובר את הרפסודה שוב, זה צו, נחש מה הצבע שלו.
בוא נראה. אדום.
יפה מאוד, אביעד. You win a point.
ייי. צו ים, אגב.
זה לא צו יבשה, זה לא צו נינג'ה, זה לא רפאל.
לא, הם כן, צבי נינג'ה הם טרטלס, אז הם כן...
הם חיים בביוב, שזה חצי חצי.
כן צבי מים.
בכל אופן, הוא בונה את הרפסודה בפעם השלישית. הצו שובר את זה בפעם השלישית, אבל אז...
הוא רואה שזה צו.
כן, אבל אז, בלילה שאחרי, הוא מוצא את הצו שטוף על גבו, על היבשה.
אני חושב שהיית מאוד עדין עם מה שהוא עשה פה. הוא הפך את הצו על הגב.
הוא מוצא את הצו, הוא הורג את הצו.
הוא רצח אותו.
הוא הורג אותו.
זה רצח צו, זה רצב. הצו עולה לחוף, האיש עצבני, הופך את הצו, מרביצו.
הצו כמעט הרג אותו פעמיים, אני חושב ש...
בסדר. לא צריך לנטור טינה.
ואז הוא מתחרט ומנסה להציל את הצו, אבל מוחמד היה צו מת, אבל זה בסדר כי הצו היה בעצם אישה כל הזמן.
אוקיי. אמצע הסרט.
הצו הוא אישה.
לא, באמת, אמצע הסרט.
והם מחליטים להקים יחידה משפחתית קטנה. קאט. עכשיו
אנחנו... המשך הסרט, כן.
יש להם ילד. הילד הוא לא צו, הוא ילד אנושי, לפחות בהתחלה.
כן.
והם חיים ביחד על האי בשושה ושלווה והנאה ושמחה. עד שיום אחד יש הוריקן.
אז צונמי.
צוריקן.
צוריקן.
כן. וכל האי נהפך, וכל החיים המסודרים שלהם פחות או יותר מתמוטטים, והילד מבין שבעצם...
במבוק בכל מקום.
כן, והילד מבין שבעצם מקומו לא ימצאו שם ביבשה, והוא פונה לים להצטרף לאחיו הצבים.
סוחל לתאילנד או משהו, אני לא יודע. הוא כבר מתבגר בשלב הזה.
ואז האיש מת, והאישה... חוזרת לים גם.
אז האיש, איך היא את זה, אחרי 40 שנה, כן. הוא עומד מסיבה טובה.
כן, הוא עומד מסיבה טובה, ואז הצבא חוזרת לים.
כן.
הסוף.
אוקיי. זה נשמע כאילו פשוט רצנו על העלילה של הסרט, אז זה העלילה של הסרט.
זה כל מה שקורה בסרט, זה סרט די קצר אגב, 80 דקות, אבל בתחילת עובדה שהדמויות לא מדברות, וכל מה שקורה פחות או יותר זה שהעלילה... מתקדמת ואז יש קטעי אווירה, אתה יודע, זה לא מרגיש דחוס מדי?
לא, כאילו הדיאלוגים במרכאות זה פשוט, היי, שמישהו עושה.
הבעיה, אחת הבעיות הגדולות של הסרט, יש לו כמה בעיות, זה סרט שאני ממליץ עליו לצפייה קולנועית, אגב, צפייה ביתית.
קצת בעייתי עכשיו כנראה, לעשות צפייה קולנועית.
אם זה עדיין מוקרן כשהפרק הזה עולה, בבקשה תשתדלו אם אתם מעוניינים בכלל באנימציה, אפילו קצת לראות אותו בקולנוע, כי הוא מאוד מאוד יפה, וכאמור הוא קצר, אז גם אם אתם לא נהנים ממנו מהחוויה הלילתית, זה עדיין בתור חוויה צפייה שווה את זה, הייתי אומר.
כן.
הבעיה היא שבאמת, בשלב מסוים, והשלב המסוים הזה זה 36 דקות בערך, הקטע שלא לדבר הופך מכלי מעניין שיוצר אווירה ספציפית וייחודית, לגימיק.
אז בשלב הזה... עד לרגע הזה, הייתה סיבה למה אין דיבורים.
כי הוא לבד.
כן, רק דמות אחת, אין לו עם מי לדבר, הוא יכול לדבר עם עצמו, אבל... זה יהיה מלאכותי. הוא עדיין לא נמצא שם מספיק זמן גם בשביל זה. זה לא מאלה שפשוט הולכים ומסבירים מה
הם עושים. זה לא טום הינקס וכדור הבייסבול שלו.
זהו.
ווילסון!
כדורף.
נכון, כדור בייסבול הוא קטן מדי, על מה אני חושב? אני מצטער, ווילסון.
לא, אז במקרה באמת של קסטאווי, שדיברנו עליו פעם.
כן.
הוסיפו את הדמות של ויסון דמות, הוסיפו כדואף כדי שיהיה את טום הנקס עם מי לדבר בסרט. פה לא עושים את זה, פה יש לך בן אדם שימצא עלי בודד, והוא לא יצר לעצמו איזה חבר דמיוני או משהו, הוא מוצא את עצמו במערכת יחסים עם אישה, אבל זה לא, היה, זה לא שהוא יצר אותה או שום דבר כזה, וזה לא שיש איזה שבט אבוד שהוא נתקל בו פתאום, הוא לבד עד לנקודה היא.
אבל כאילו זה לא סתם אישה שהוא פוגש לזמן קצר, הסרט קופץ, הם כאילו, הם מנהלים משפחה, והם לא מתקשרים במילים.
ואין שום הסבר לזה שהיא הייתה צו.
לא, זה מסוג הדברים שהם בסדר
חלוטין. לא, אני אומר, פשוט אין הסבר לזה. הסרט פשוט עובר על זה כמשהו שקורה.
עם זה אין לי שום בעיה, זה לא מסוג הסרטים שצריכים להסביר למה הדבר הזה קורה. הבעיה הגדולה היא ש... אני לא מאמין למשפחה הזאת.
למה הם לא מדברים עם הילד? מה, הם... יש קטע, קצת אחרי שהילד נולד, כשהוא עדיין מאוד קטן, שהם מציירים על החוף, ואבא מצייר את האי, ואז הוא מצייר יבשת גדולה עם כל מיני אנשים ובעלי חיים, כאילו להסביר לו מאיפה הוא הגיע. והאמא מציירת צו על החול. והילד מבין את זה. ואני תוהה, אוקיי, אפילו אם נניח שהגבר והאישה הם לא דוברים את אותה שפה, או שהאישה לא מדברת כי היא צב.
צבא.
צבא. אנחנו לא בטוחים עד כמה הטרנספורמציה הזאת רצינית. אין שום סיבה לא לדבר עם הילד, זאת אומרת, אין שום סיבה לא ללמד את הילד שפה מילולית. אבל הסרט נשאר עם הרעיון הזה של להיות בלי דיבורים עד הסוף.
זה היה נורא קל לתרץ את זה, אם פשוט היו מראים את חיית אחרת, כדי הוא מנסה לדבר, הוא מחזיק בגרון, ואנחנו מבינים, אוקיי, קרה לו משהו, פיזית לא יכול לדבר. עכשיו, הוא היה בתאונה, נפגעו לו מיתרי הכל.
בלבמבוק.
זה לא משנה, אבל אין... זה מרגיש כמו מאמץ. אני חושב על, אם מדברים על סרט אנימציה אחר, וולי, שמתחיל ב-40 דקות בערך של...
לא 40, אבל יש לו...
לוקח לפחות חצי שעה לפני שנאמרת מילה.
אני חושב שכל פעם שאתה מנסה להיזכר, זה מספר אחר של דקות, אבל לא משנה.
אני חושב שחצי שעה 40 דקות, אני לא זוכר בדיוק. לוקח די הרבה זמן, אבל כשמגיע, כשיש צורך לדבר, כי יש דמויות שמדברות ואין להם שום סיבה לתקשר בצורה חוץ מדיבורים, שזה עדיין צורת דיבור די, צורת תקשורת די יעילה בקרב בני אנוש.
כן. דיברנו לא מזמן על זה ייגמר בדם, שגם הוא מתחיל עם רבע שעה 20 דקות בלי דיבורים.
אני מדמיין את הפודקאסט הזה.
אבל אז יש עוד שעתיים ומשהו.
אני מדמיין את הפודקאסט הזה כמו הסרט הזה.
הפודקאסט בלי דיבור...
אני ואדם שזוזרים כזה, היי!
היי!
זה מלאכותי.
אנחנו צריכים למכור את זה, אבל את הרעיון.
זה מרגיש מלאכותי, זה מרגיש מנסה בכוח להיות משהו שהוא לא. וכמו שאמרתי, אם הם נותנים לזה תירוץ מבחינה לתית או... עוד עניין, אם היו פשוט סוגרים את הסרט אחרי 40 דקות.
הצו האדום לטעמי... זה לא היה סרט אורך מלא.
זה עניין, הצו האדום לטעמי הוא סרט קצר... 40 דקות, זה לא... רוב הרגע שאנחנו חושבים על סרט קצר, אנחנו חושבים בדרך כלל 10 דקות, רבע שעה, פחות. הצו האדום זה סרט קצר מצוין, בגוף של סרט ארוך די... לא מהודק, נקרא לזה.
יש מי תחושה שזה באמת...
גם לא אני.
זה מסוג הדברים שנראה שהבמאי היה לו רעיון והוא ממש רוצה לעשות אותו, אבל הוא לא ממש ידע מתי לעצור. באמת הוא סרט, אני גם חושב שזה סרט טוב, והוא מאוד מאוד יפה מבחינת האנימציה, המוזיקה יפה, יש בו קטעים שעובדים, אבל כשמסתכלים על הכל, אז באמת כשהסרט נגמר אני חושב, אוקיי, אז ראיתי איך הוא הופך מגבר צעיר לאיש משפחה לזקן.
אני מרגיש כלפי האיש הזה משהו?
כאילו, לא, אני לא יודע עליו כלום
כלפי
כמעט.
כלפי הילד, כלפי האישה, האיש... בלנקס.
זהו, הסרטנים היו מאוד חמודים, זה כן.
זה, הוא מביא, הסרט מביא אותם מהר מאוד למין כזה מצב טבע מבורך כזה של גן העדן, שבו הם לא חסר להם כלום כי הם לא יכולים לחשוב על... שום דבר.
אני חושב שזה קצת תסמונת סטוקהולם, כי בעיקרון הוא היה יכול לעזוב אם היא לא הייתה כל הזמן הורסת לו את הסירה.
כן, כן, מה שחשבתי להגיד לפני הפרק, זה קצת היפה והחיה בהיפוך.
כן, כי היא חיה.
היא חיה וגם יפה.
הוא נראה בסדר.
היא חיה וגם יפה.
הוא בסדר.
היא פחות יותר עוצרת אותו מלעזוב. ואתה די בטוח שאתה יודע, היא עלתה לחוף בלילה הרביעי, היא החליטה, בוא נקדם את היחסים האלה צד אחד קדימה.
כן.
וכזה, למה אתה כל כך עצבני עליי? בסך הכל, בסך הכל הרצתי לך את הרפ...
כן.
אבל זה העניין, בשלב הזה שהוא מוותר על ה... כשהיא נהפכת לאישה ואומר, את נראית נורא טוב, כאילו, אני לא מכיר אותך, לא דיברנו, לא...
הרבה זמן בים, ואז כן. היא בודד.
לא, כאילו, טוב, זה מספיק לי, אני מוותר לחלוטין על כל ניסיון, הוא שורף את הרפסודה שלו בעקצים לי, הוא מוותר על כל ניסיון עם מלטות, ונשבע לחיות את החיים איתה.
רק שתבין, האקטסים לי הזה... אני חשבתי בהתחלה שהוא מנסה ליצור אבוקה ענקית כדי שיראו אותו. אז לא, הוא לא.
אבל בגלל שהוא ויתר על כל דבר שקשור לעולם החיצוני, ולא אף פעם לא היה שום דבר שקושר אותה לעולם האנושי, והילד פשוט לא מודע לזה, אין פה שום דרמה.
ואם זאת הילד הוא זה שעוזב.
כן, אבל הוא לא עוזב לעולם האנושי, הוא עוזב פשוט לאוקיינוס הרחב.
כן, הילד הוא... הוא לא הופך לצו, אבל הוא איש צו.
אנחנו מבינים שהוא יכול...
כן,
הם יכולים
הוא יכול לחיות בתוך המים.
לא, וסבל להניח שהוא ישתנה לצו בשלב זה או אחר, אם הוא ירצה. זה כמו שיר הים שראינו?
שיר, כן. זה...
דיברנו עליו בזמן. כן, דיברנו. זה הסרט הזה מנסה לעשות משהו מאוד דומה, הוא הרבה פחות טוב משיר הים, כי, היי, גם בשיר הים יש הרבה קטעים שקטים, אבל בשיר הים כשאת לא צריכות לדבר, הן פאקינג מחליפות מילים, ומקדמות את העלילה ואת היחסים ביניהם.
ובמבטא אירי, שזה תמיד טוב.
שיר הים גם נראה קצת טוב יותר לטעמי.
אוקיי, אבל זה כבר יותר עניין של טעם.
עכשיו, מה שמעניין, עוד פעם, זה סרט שהופק על ידי אולפני ג'יבלי, הוא לא נראה כמו סרט טיפוסי של ג'יבלי.
לא, וזה הדבר הראשון כמעט ששמים לב אליו.
דבר ראשון, כי יש פה מיעוט יחסית של פרטים. העולם שבו האיש הזה חי מוגבל למעט סטים יחסית. יש מעט מאוד מקומות באיש שפשוט חוזרים שוב ושוב ושוב. יש את הבריכה, את יער הבמבוק, את האזור הסילי הזה שהוא נופל אליו, את חוף הים, ואז את המים.
כן.
וזה קצת מזכיר לי בשלב מסוים, זוכרת משחק המחשב הוא משנות ה-80, Another World?
אני חושב שהוא משנות ה-90, אבל כן.
אוקיי. זה תמיד חיית אלה בתור שנות ה-80, טעות שלי. זה מאוד מזכיר את זה, שזה מצליח ליצור יופי ותחושה של עולם מלא, למרות העובדה שאתה מבין בדיעבד, שהוא קיים בתוך מספר מוגבל של רקעים. אין לסרט, כאילו, אין לסרט תקציב רשום, וסרטי אנימציה באופן טבעי מאוד יקרים, אבל זה לא נראה לי...
אחד שג'יבלי...
כן, אבל זה לא נראה לי שזה משהו שעולה כמו הסרטים אחרים של ג'יבלי, אם הייתי צריך לנחש. כן, פשוט כי זה לא...
זה גם סגנון אנימציה שהוא, מעבר לזה שאין בו הרבה פרטים, גם ג'יבלי יצרו מראה שהוא מאוד מאוד מזוהה עם אנימציה יפנית. ופה אתה רואה, קודם כל, הדמות הראשית, היא חסרת לאום, אין לך, לא מפורטים מאיפה הוא בדיוק.
הוא לא יפני.
הוא כנראה לא יפני. כל התנועה שלו, כל תווי הפנים שלו, זה מאוד שונה ממה שאנחנו מכירים.
הרבה יותר סקצ'י הכל, כאילו, הרבה יותר ברור שזה אנימציה, שאנימציה שמכוונת להיות אנימציה מאשר אנימציה שמכוונת לחכות את החיים באופן שלם.
ובינתיים הרקעים, הרבה פעמים מערבים ביניהם גם שימוש באנימציה שהיא סוג של תלת מימד, שמודבק. על הרקע הדו-מימדי, משהו שנגיד ג'יבלי כאמור, מיאזקי מתעקש שיצירו כל כך הרבה פרטים ביד.
אני רוצה שתציירו כל גרגיר חול על החוף הזה, כן. ואז אני מדון כזה.
ותציירו עליו עוד גרגיר חול.
ואז אני מדון יותר. כזה. אם לא נגיד לו שזה מחשב, הוא לא יעשה לב, הוא כבר די מפוגר. אנחנו בסדר, הוא לא יודע עברית, ואנחנו נוראים בעברית עכשיו. אני לא יודע למה, כי אנחנו כולנו הולנדים או בלגים או משהו.
אתה גם נוחש בפודקאסט. רעיון כל כך רע.
כן.
אבל אני באמת, אני לא יודע איך מיכאל דודוק דוד הגיע לעבוד דווקא עם ג'יבלי, הוא בהחלט מוכשר.
כתוב שמיאזקי פשוט ראה את אחד הסרטים שלו והתלהב מהם ואמר בוא נעבוד ביחד.
היי, אתה נראה בן אדם מוכשר, בוא ניתן לך כסף. שזה, אוקיי, זה דרך להתקדם. הוא לא צעיר, הוא כמובן 50 ומשהו, דוד. ואני חייב לומר...
בין 63.
63, וואה.
וואה, כן.
אז כן, הוא לא צעיר, הוא לא בתחילת דרכו, הוא לא היה כל כך מוכר עד עכשיו, חוץ מחוגים מאוד ספציפיים. אני מניח שהסרט הזה קצת יותר יהפוך אותו לשם מוכר, אבל עוד פעם, זה סרט שהוא לא כך מצא לעצמו קהל, שזה חבל, כי הוא מאוד נגיש. אוקיי, הוא נגיש מבחינת זה שאתה יכול להבין בקלות מה קורה.
הוא אוניברסלי במובן של אין שום פרטים שצריך לתרגם מתרבות לתרבות.
כן, הוא לא במה שמצפים בדרך כלל מסרטי אנימציה. זאת אומרת, לצורך העניין כשהייתי בהקרנה של הסרט, אז לפני זה היו טריילרים של סרטי אנימציה אחרים. אחד מהם זה גנוב על העולם, אני חושב שהם הולכים לקרוא לזה, דספיקר מי שלוש.
הסרט השלישי איש בסדרת גנוב על המשהו.
כן, אם לא סופרים את המיניונים. אבל כמובן שהיו הרבה מאוד מיניונים. זהו, כמובן שהיו הרבה מאוד מיניונים, וזה סרט שכבר נעשה לפי נוסחה. אתה כבר יודע שהם לקחו את הדמות המוכרת, והם מוסיפים לו עוד, במקרה הזה מוסיפים לו אח ש... הוא סוג של ההפך ממנו, הם צריכים לעבוד ביחד, ויש איזה נבל גדול או משהו, ויש את המיניונים שכולם רוצים לקנות את הצעצועים שלהם. ופה, בצבע האדום, יש לך באמת דמות שהיא אדם מאוד כללי כזה. והוא מתאהב באישה, חוץ מזה שהיא הייתה צהב לפני זה, מאוד כללית. והילד שלהם מאוד כללי. והדמויות עם הכי הרבה אופי הם הסרטנים הקטנים שרצים על החוף. שאם מוכרים בובות שלהם, אגב, אני אשמח.
אתה אומר, אם יהיה סרט ספינוף, סטייל המיניונים.
כן, קרבס. זה... בהצלחה עם זה.
אני לא חושב שזה יקרה. למה, עוד פעם, אמרתי, הבעיה הגדולה שלי עם הסרט, זה שהוא ארוך מדי למה שמנסה לתאר, כי בשלב מסוים אתה מתחיל לחשוב על... אם הסרט הזה מנסה להעביר איזשהו מסר על היכולת, אתה יודע... לחשיבות של להתחבר לטבע, שזה משהו מאוד ג'יבלי, כן? מיאזאקי מאוד מאוד מאוהב ברעיון של החיים הפשוטים יותר, ולהתרחק מהעירונות המתועסת לטובת עולם פשוט יותר, והסרט הזה לוקח את זה לקיצוניות.
כן, ראיתי במסע המופלא איך זה עבד.
כן? והסרט לוקח את זה לקיצוניות. בדרך כלל הדמויות של מיאזאקי חיות ב... אתה יודע... קצת גרסה יותר פרימיטיבית של העולם המודרני, זה הם לא יחיו אף פעם בעיר גדולה במאה ה-21, הם יחיו או בעיר, אתה יודע, בתחילת המאה ה-20 או בכפר,
כן,
בסוף המאה ה-20.
או במין עולם סטימפאנק כזה.
כן, אבל הם אף פעם לא יחיו, אני מניח איפשהו חי, איפה שרוב האנשים שעובדים תחתיו חיים בעולם האמיתי, או שנקרא בטוקיו או משהו כזה.
או טוקיו או סאקה, עיר גדולה כלשהו.
כן, בעולם המודרני. והסרט הזה לוקח את זה לקיצוניות, זה מאוד, אוקיי, אם אנחנו מתחברים אל הטבע, ואנחנו מוותרים, או יותר מכריחים אותנו לוותר במקרה הזה, על כל מה שאנחנו רגילים אליו, אנחנו יכולים ליצור צורת חיים אחרת, וכשאתה מפסיק לרצות את הדברים האלה, אתה מגלה שלא היית צריך אותם אף פעם, שזה... כי עיקרון בסדר גמור, הבעיה שכמו שאמרתי, אין פה דרמה, כי הוא מוותר כל כך מהר, וברגע שהוא מוותר, והם אף פעם לא ידעו שום דבר אחר, או לא רוצים לדעת שום דבר אחר, מה שיש לנו פה זה אנשים שחיים בכיף ובהרמוניה בעולם מושלם, ואין להם שום אינטראקציה עם כלום. דיברנו על פטרסון לפני שבוע, לפני שבועיים, אני כבר לא זוכר.
שבוע.
ופטרסון, כמו שאמרתי כשדיברנו עליו, היה גם כן מין כזה הצגה של אוטופיה במובן של זה עולם שבו הדמות הראשית לפחות לא מרגישה שחסר לה משהו.
כן.
אבל האנשים שסביבו...
אבל זה לא עולם אוטופי.
כן, בדיוק. האנשים שסביבו, כן, יש להם בעיות וצרכים ורצונות שלא בכך מתגשמים, ודרכם אנחנו נחשפים לעולם מספק, לסרט מספק, ואתה יודע, מה אפשר לעשות עם סיפור שהוא פשוט ברוך הבא לאוטופיה, הנה האוטופיה, הכל בסדר, ואז יש אסון טבע, אבל גם הוא לא משנה יותר מדי בסופו של דבר.
כן, הבמבוקים האלה היו צריכים לקרוא את המגזרים, אגב. במבוק זה דבר חותך. אבל...
סבים זה דבר קשוח.
אני ראיתי את זה קצת אחרת. מעבר לעניין של אוטופיה והתחברות לטבע, נראה לי די מובן שהסרט אמור להציג לך חיים. תראו, הקונספט של זה, הנה חיים. ככה נראים חיים של אדם. הוא בהתחלה לבד, ואז הוא מתאהב, אז הוא כבר לא צריך להיות לבד, כבר טוב לו איפשהו, הוא מגדל את הילדים, אבל הילדים יעזבו. ואז נשארת רק האהבה. ואז הוא מת ויפחד לצו. כמו אצל כולנו.
כן, אבל רובנו לא חיים באי בודד.
רובנו לא הופכים לצו.
זה החלק הפחות. אם אתה מנסה להציג דיוקן של חיים, העובדה שמישהו הופך לצו זה משני, העובדה שמישהו חי לבד לחלוטין, במובן של אין... אין, הוא מנותק מכל אוכלוסייה, ואפילו...
זה נהיה לי כמו ניסיון לעשות משל של לא טוב להיות האדם לבדו כזה.
אבל טוב לו מאוד להיות לבדו, אין לו שום תלונות.
לא, הוא לא לבד, יש לו אישה.
לא, אבל...
שהים הביא עבורו והוא רצח, אבל אז היא חיה והיא... אוקיי, זה קצת, המכניקה קצת שונה עם מה שאנחנו מכירים בעולם האמיתי.
אפילו המשפחה בקפטן פנטסטיק חיה... בקשר עם העולם האמיתי וצורך הדברים שהעולם האמיתי יוצר, פשוט כי מישהו צריך לכתוב את הספרים שאתה נהנה לקרוא. מה לעזאזל הם עושים כל היום? הילד משחק עם בקבוק אחד.
אני חושב שאחת הסיבות שיש להם רק ילד אחד זה אגב כי הוא הולך איתם לכל מקום, זאת אין להם פרטיות שם. באי בודד אין פרטיות, תראה מה זה.
הם לא משכיחים על הילד מספיק שנותנים לו ליפול לתוך חור באדמה שמוביל, חור שהם ידעו שיהיה שם, בן אדם child proof the island,
כן,
לא, שיש לך, לא שיש לך משהו אחר לעשות.
גם...
זה כזה, אמרתי לך לשים מכסה על הבור שמוביל לאבדון השחור, והוא כזה.
גם האישה כן. שמה לב, אז היא שמה לב שהילד בעצם יכול לנשום מתחת למים ולשחות.
אני מניח שהיא ידעה.
כי
ידע,
הוא חצי צו.
אני מניח שהיא ידעה והיא כן. לא אמרה לו כי הם לא, כי הם לא מתקשרים.
זהו, כאילו, היא ניסתה לצייר לו את זה על הסלעים, אבל זה לא עבר.
כאילו, בסצנה שבה הוא נופל, והאבא כמעט קופץ אחריו והאם עוצרת בעדו. אם זה היה סרט שמוכן לתת לדברים הגיוניים מתרחש, מה שהיה קורה זה שהייתה אומרת, זה בסדר, אנחנו יכולים לנשום מתחת למים.
או, זה בסדר, נעשה עוד אחד.
אנחנו יורדים על הסרט הזה עוד פעם, כי ציפיתי לי יותר, אני חייב להודות.
שמע, זה ירידות על הסרט, כי הוא קצת, זה מה שהוא נותן לנו.
הוא קצת מבחני?
לא מבחינה הזאת, זה מה שהוא נותן לנו לעשות. אין בו הרבה דמויות, אין בו הרבה עלילה, יש בו הרבה אווירה, והאווירה הזאת, אוקיי, החול ימר, האווירה יפה, אנימציה מאוד יפה. הסרט כן...
יש כמה סצנות שעובדות נהדר. הפעם הראשונה שבה הוא נתקע מתחת למים, ומנסה לחלץ את עצמו דרך החור, זה רגע מאוד מותח.
וזה כן עובד בהם מבחינת הדברים הקטנים, אבל זה סרט שיש בו רק יש בו מעט מאוד פרטים בכלל להתמקד בהם, ולכן מן הסתם אנחנו נתמקד גם בפרטים שהם לא עובדים לצד אלה שכן עובדים. יש לי שאלה לגבי ממש הסוף של הסרט. אני הבנתי את זה כהאיש מת והאישה הופכת חזרה לצו וחוזרת למים. עכשיו יש שתי דרכים להבין את זה, אחד שהיא נשארה בצורת אישה בכוונה כדי להיות איתו, ועכשיו היא כבר חוזרת למה לחיים הקודמים שלה. פרשנות שנייה זה שבעצם היא הפכה לאישה אחרי שהיא מתה בתור צו, ולכן בעצם היא חוזרת להיות צו אולי אחרי שהיא מתה בתור אישה. שזה, זאת אומרת, המסר הוא זהה בשני המקרים, אבל זה כן משנה משהו לגבי הדמות שלה. זה כן אומר שמצד אחד, אם זה המשמעות הראשונה, אז זה אומר היא בחרה בעצמה לא לעזוב, כמו שאמרת. כמו שהוא בוחר להפסיק לבנות הרפסודה, היא בחרה להפסיק להפוך לצו. או משמעות שנייה שהיא פשוט נשארה איתו עד הסוף, ואז בעצם היא הייתה חופשייה.
והנה העניין, שתי אופציות לא מעניינות אותי, כי לא אכפת לי כל כך ממנה. הסרט כושל ב... זה סרט שיש בו שלוש דמויות, והסרט כושל בלשכנע אותי שיהיה להתקשר לאחת מהן, בכל צורה שהיא מעבר ל... אוקיי, כאילו אני לא רוצה שהילד ימות כשנופל לבור.
כן, זה לא יהיה נחמד.
אני לא רוצה שהבן אדם ימות כשנופל לבור, ו... האישה נראה, היא אישה נחמדה והגבר הוא...
כן, היא מתאהבת בו כי הוא שם.
היא מתאהבת בו? היא אהבה אותו מלכתחילה? היא פשוט רוצה לנסות... היא רוצה לנסות לדעת מה זה להיות אנושי? ועוד פעם, אני חושב על שיר הים, שבו גם הוצג לנו רומן בין, בלי לספל את הסרט הזה יותר מדי, בין דמויות שאחת מהן אנושית ואחת לא, והרומן הזה הוצג לנו גם כן ממש בטיפה, בפלשבקים אפילו, אבל אני מאמין לו, מהשתי דקות שבהם הוא מוצג, כי יש תחושה של יחסים בין שתי הדמויות. והסרט הזה נותן לנו 80 דקות עם הדמויות האלה, ואני לא מרגיש, אני פשוט לא מרגיש את זה.
אבל זה לא רק כי אין דיאלוגים, כי אפשר לעשות דברים כאלה גם בלי דיבורים. זה פשוט שמשהו, הגישה שאיתה הצו האדום נעשתה היא של הצורה לפני התוכן. שזה, אני לא פעם אמרתי שמפריע לי דבר כזה, במקרה זה לא מאוד הפריע לי, אבל זה כן מנע ממני להתחבר לדמויות.
אני חושב שהצורה מייצרת תוכן. הבעיה שבה...
אני יותר חושב שהתוכן והצורה צריכים לעבוד אחד עם השני.
אני חושב שהבעיה פה היא שהצורה מייצרת תוכן שבסופו של דבר די רדוד. תוכן שתרתי משמע אין לו מה להגיד.
חיים.
הנה,
חיים.
לא, אין להם מה להגיד. אתה מבין, זה המשחק כלים.
למדנו הרבה מהסרט הזה. למדנו ש... ילדים באים גבר ואישה, כנראה. ושצבי ים חיים במים, ושסרטנים זה חמוד. למדנו הרבה.
זה כל הדברים שידעתי מזמן.
אוקיי. אתה ידעת שצונמי פוגע בים?
כן.
אוקיי. ידעת שבמבוק זה קשה?
כן.
אוקיי, אני מתחיל לגמר לרעיונות.
לא ידעתי איך קוראים לבמאי של הצו האדום, עד שראיתי את הצו האדום.
או, הנה, למדת משהו. כן.
ועכשיו אני אשכח את זה כמה שיותר מהר. נעבור לסרט הקלאסי לשבוע.
אוקיי, רק עוד פעם, חשוב לי להבהיר, אנחנו לא חושבים שהצו האדום סרט גרוע, הוא פשוט...
אני אולי איזה בעיה של משקל הציפיות אצלי, אני ממש שמעתי עליו דברים נהדרים, והייתי כזה, זה הולך להיות חוויה מהפכנית קולנועית.
אני ראיתי אותו אחרי ששמעתי ממך עליו, אז הציפיות שלי קצת יותר נמוכות. הוא לא סרט רע, הוא פשוט, זה נהיה כאילו, הם יותר מדי ויתרו שם לטובת הגימיק.
אבל אם לראות, באמת לראות בקולנוע, זה סרט שצריך את המסך הגדול בשביל לענות ממנו כמו שצריך.
אוקיי, סרט קלאסיקי.
כן, אנחנו הולכים לדבר על... Kipling said, there is neither east nor west, border nor breed nor birth, when two strong men stand face to face. Two strong men stand face to face on a lonely Pacific island. Each has sworn to kill the other. Each needs the other to survive. Lee Marvin and Toshiro Mifune are the two strong men in Hell in the Pacific. Two acclaimed actors from East and West in a drama of the worst kind of conflict. The conflict that divides two minds. Hell in the Pacific, שעכשיו אני נזכר שלא בדקתי מה השם שלו בעברית.
אני ניסיתי לגלות.
יכול להיות שפשוט לא הופק בארץ.
לא מצאתי שם רשמי, אני לא בטוח שהוא הופץ בארץ.
סביר להניח שלא, זה סרט משנות
ה... ראיתי מקום אחד שבו מתייחסים אליו בתור גיהנום בפסיפיק.
תרגום ישיר כאילו.
כן, וגם תרגום חלקי.
זה משנת 1968, מעט סרטים יחסית עדיין הופקו בארצנו הקטנטונת.
הופצו. זה לא הופק בארץ.
הופצו אמרתי.
אמרת הופקו.
אמרתי הופצו, אני יודע מה אמרתי.
אמרת דברים. אמרת דברים.
סרטו של ג'ון בורמן, שזה הפעם ראשונה שאנחנו מדברים עליו.
באופן מפתיע קצת, כי הוא עושה הרבה סרטים.
ג'ון בורמן עשה הרבה סרטים, הוא עשה הרבה סרטים ממש ממש טובים, הוא עשה גם את זרדוז.
שאני שוב ושוב מנסה לדחוף שנדבר עליו.
כן, בלי שום קשר, כשדיברנו על מיניונים לדוגמה, רציתי לדבר על זרדוז, אני לא יודע למה.
אני גם לא יודע למה, אבל זרדוז.
בורמן הוא במאי מאוד מעניין במובן של, הוא לוקח סרטים שהם, אם אתה מסתכל על הסיפור הכללי, נשמעים גנריים במובן של ג'נריק, כאילו משייכים לז'אנר מסוים, והוא מציג אותם בצורה הרבה יותר מעניינת לטוב או לרע, לדוגמה פוינט בלנק, שזה הסרט שפרסם אותו. זה סרט מותחן מאפיה סטנדרטי על בחור שבגדו בו, ואז הוא יוצא להרוג את כולם, את כל מי שבגד בו. הסיפור שלנו מוסס קיבל עיבוד מחודש בתור פייבק עם אל גיבסון ב-97, שאולי אתם מכירים. אז פייבק, אתה יודע, פייבק נראה כמו שאתה מצפה שסרט כזה ייראה. פוינט בלנק לא נראה כמו שסרט כזה אתה מצפה שהוא ייראה. הוא עשה את דליברנס, גברים במלכודת
לנצח. הסרט הוא הכי מפורסם שלו.
כן, זה כזה, אוקיי, ארבע חברים יוצאים לטבע.
בים בם בום.
כן, ואז קוראים דברים מאוד לא נעימים, אבל זה נראה כל כך מוזר.
בים בם בום.
ואחד הדברים הכי... סרט שראיתי שוב ושוב בתור ילד, ועד היום אני לא בדיוק יכול להגיד לך מה קרה בו.
כן, גם ראיתי אותו בתור ילד.
אקסקליפר.
אני זוכר... זה על המלך ארתור.
כן.
וקוראים דברים, ואז...
לא, כי זה סרט על מיתוס שבאמת מרגיש כמו מיתי. זה לא סתם כזה...
נכון.
הנה ארתור, הנה כמה קרבות, הנה המחשפה המורגנה. לא, לא, לא. זה סרט פסיכוטי לגמרי שמרגיש
וזה
כמו...
וזה עם אפקטים ששנו ה-80 המוקדמות, אז בכלל...
שמרגיש כמו קראי קראים של סיפורים מיתיים שחוברו יחדיו בגסות, וזה עובד פחות או יותר.
ויש לו סרט אחד, חוץ מזרדוס, mm-hmm. סרט אחד שראיתי ואותו אני כן אהבתי. את זרדוס, זרדוס הוא סרט mm-hmm. כל כך מופרע ש... אי אפשר לראות אותו לבד. חייב להיות מוקף בעוד אנשים כדי שתאמין ש... כי שיהיו עדים לזה שחווית את זה.
אם אתה רואה אותו לבד, יש סיכוי שתיעלם. זה כמו...
כן.
זה כמו בסוף של גארדינס אוף דה גלקסי, שיש את האבן הזאת, שכולם חייב להיות ביחד כדי לאחוז בה, אחרת הם מתפוררים.
משהו כזה.
צריך לפזר את ההשפעה.
אז יש את Hope and Glory, משנות ה-80.
לא ראיתי, אני רואה שזה היה מועמד להמון המון אוסקרים.
שזה מאוד מאוד שונה מהסרטים האחרים של ג'ון בורמן שראיתי, כי זה סרט על ילד, בזמן מלחמת העולם השנייה באנגליה. וזה פשוט נראה כמו חוויית התבגרות, זה כמו הרבה סרטי ילדות, כמו סיים הפרדיסו, כמו אקס חולי אהבה, כל מיני הסרטים בסגנון הזה של כשהייתי ילד ככה אני ראיתי את העולם. Okay.
אפשר לחלק את הקריירה שלו די לשניים, כי הסרטים המוקדמים שלו היו מאוד אוטורים ומוזרים, ומסוף שנות ה-80 הוא נהיה יותר ויותר... מתון. שני הסרטים האחרים שלו שראיתי היו הגנרל מ-98, שזה די קומדיית פשע כזאת, שמוסס את הסיפור אמיתי. והחיית מפנמה, שזה עיבוד...
אתה זה שראה אותו.
זה אחלה סרט, זה עיבוד מצוין לסרט. זה ספר של ג'ון לקארה.
אני זוכר בעיקר שאמרו שהסרט הזה לא משהו, אני לא יודע.
זה היה סרט מאוד מאוד ג'ון לקארה, כאילו מאוד אלגנטי וקשה.
זאת אומרת, לא מה שמצפים ממנו.
אגב, מעבר ג'ון בורמן, שהוא הבמאי,
כן.
את הסרט הזה כתבו רובן ברקוביץ', אלכסנדר ג'ייקובס, ואריק
ברקוביץ'י.
ברקוביץ'י.
יש פה ברקוביץ' ויש פה ברקוביץ'י.
כן, אין לי...
אני לא חושב שהם קרובים.
רק לאחד מהם יש דף. זה הבחור שכתב את שוגון. אוקיי.
אוקיי, עכשיו אנחנו בסדר.
לא מעניין אותי שוגון.
עכשיו אנחנו בסדר.
ובסוד משחקים... לי מרווין, אהוב ליבנו, מחמד נפשנו.
כל תירוס לדבר על דיבור.
תושירו מפונה, שדיברנו עליו לפני שבועיים בלבד.
יצאנו, כן.
ואף אחד אחר.
כן.
כן.
זאת אומרת, יש הרבה במבוק. מה, משום יש הרבה במבוק באים בודדים?
באזור יפן, כן. עלילה, אנחנו במלחמת העולם השנייה, וכאילו לא אנחנו, הסרט. אני רוצה להבהיר שהפודקאסט לא חזר אחורה בזמן.
או שכן, ואז חזרנו... להווה.
Let's do the time warp. Again.
טוב.
לי מרווין הוא טייס אמריקאי
שמתרסק,
הוא טייס אמריקאי שמתרסק על אחד ממאות האיים הבודדים בפסיפיק מסביב ליפן, בזמן המלחמה, החלק האמריקני-יפני של המלחמה, והוא מוצא על האי הזה, שהוא מוכלס על ידי עוד בן אדם אחד, קפטן בצבא היפני, תושירו מפונה בתור קפטן צ'וריקו
קורודה,
קורודה, כן. ובהתחלה, ראיתם פעם את התוכנית הזאת שיש בתוך הסימפסונס, את איצ'י?
איצ'י וסקרצ'י, כן.
They fight and fight, 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 fight.
לי זה הזכיר את זה, היה, בשנות ה-80 היה לי אתרי. ובאתרי היה משחק של ספיי ורסס ספיי, שהם נמצאים שניהם על אי בודד, בוחרים את אחד מהם, והוא צריך איכשהו להימנע מהמלכודות של השני, ולהציב מלכודות בעצמו, ו... אני חושב שהם אמורים לרדת מהי, אף פעם לא הבנתי מה בדיוק קורה במשחק הזה.
זה קצת כמו פיפטלטול.
אבל זה, זה,
זה, כן. זה פיפטלטול. זה ארבעה אנשים.
אני בונה פה השוואה שלמה, ואתה מביא לי פיפטלטול.
פיפטלטול.
הייתי בטלטול.
הם נלחמים בהתחלה על מעט המשאבים שיש באי, קצת מנסים להרוג אחד את השני, כי בכל זאת חיילים בצבא אחר, ואז הם מבינים שרק ביחד הם יוכלו לרדת מהאי. הם מנסים לבנות אפסודה ולמצוא אי חדש, והם אכן מוצאים אי חדש, רק שאין בו אף אחד, יש בו רק הריסות של...
מחנה כלשהו.
של כנראה של הצבא היפני, כנראה שהאמריקאים עשו. בשלב הזה של המלחמה, אף פעם לא נאמר לנו בדיוק באיזה שנה זה, באיזה תאריך זה.
אנחנו יודעים לפני איזו שנה זה, זה כן.
כנראה שהאמריקאים כבר נמצאים עמוק עמוק בתוך יפן, ההפצצות על טוקיו התחילו, והסרט נגמר פחות או יותר בזה שהם מנסים לבנות לעצמם מין כזה בית ביחד. כן, ואז הם מבינים שהם נזכרים פחות או יותר שהם בעצם אויבים, ואז בום.
עכשיו...
בסוף הסרט תרתי משמע, כאילו הם מתחילים לנהל את הריב, ואז הבית מתפוצץ. כן.
לא ברור למה בדיוק.
יכול להיות שהייתה הפצצה, יכול להיות שהם פשוט איזה מוקש ישן או פצצה כן. ישנה שהייתה שם פשוט פעלה.
משהו מטאפורי, כן. וזה הרגע שבו נזכרתי שג'ון בורמן ביים גם את זרדוס. כי המוזרות של הסוף זה מה שהוא עשה גם שם. אבל רוב הסרט הוא לא מאוד מוזר. הוא די מקורקע אפשר.
אני מאוד מאוד אהבתי את הסרט הזה. כי הוא מסוג הסרטים האלה שמסוגלים לעבור מצבי רוח בלי להרגיש מוזר, למרות שהעשר דקות הראשונות זה די דרמת מתח, כי לי מרווין לא מכיר את האי, תושיר מפונה כן מכיר את האי, יש לו קצת ציוד, יש לו מים, ולי מרווין די נואש, והוא מאוד מפחד שהאיש הזה הולך להרוג אותו.
יש לו מקל.
יש לו מקל במבוק חד, כן. ומקל במבוק
חד. I have a pointy stick.
יש לך סכין קצר מול מקל ארוך, אתה יודע, גם המקל נראה מסוכן. ואז אחרי רבע שעה זה פתאום נהיה מין כזאת קומדיית סטייל, באמת טום וג'רי, שכמעט כל סצנה בין הדקה 20 לדקה החמישית יכולה להסתיים That's all folks. זה פשוט מוזר, כאילו הם רבים והם הורסים אחד לשני את המלכודות ואת הציוד, הם מנסים להבריח אחד את השני. ואז כשהם משלימים ומתחילים לנהל יחסים פחות או יותר כמו בני אדם, ואגב, הבמאי לא מקל את עצמו לאורך כל הסרט, הם לא דוברים את אותה שפה, אין שום שלב שבו, אתה יודע, יש קאט וכזה. עכשיו, שאתה יודע, שפתי...
יש בדיוק מילה אחת שהיפני, שתי מילים שהיפני אומר באנגלית, וזה חיקוי של האמריקאי.
אתה, בגרסה שראית, כן. זה היה תרגום כאילו לשתי השפות?
אני ננסתי למצוא אותו בעצמי.
לא, כי בגרסה
אבל מצאתי עם תרגום.
בגרסה שהופצה לקולנוע באמת זה לא הוגש עם תרגום. כאילו, לא, הקהל האמריקאי, סרט
לא באמת צריכים תרגום פה, די מבינים מה קורה.
אני כן אגיד, יחסית למישהו שהגיע לסרט הזה בתור מעריץ יותר שלי מרווין, מישהו שהיה עכשיו לא תשאיר מפונה, היה תמיד כזה... אתה יודע, אני מבין...
כל שבועיים רואה סרט עם תשאיר מפונה.
לא מתלהב ממנו יותר מדי. הסרט הזה גרם לי להעריך אותו הרבה יותר, כי גם כשאתה לא מבין שום דבר ממה שהוא אומר, כאילו עשיתי בלי כתוביות כדי לחכות את החוויה הזאת, אתה מבין כל דבר ממה שהוא אומר. הוא מאוד תיאטרלי במובן שהוא מסוגל מצוין להעביר כל דבר שהדמות רוצה, רק בטון ובתנועה, ולעומת זאת לי מרווין הוא כל כך באופן טבעי נינוח וכזה בדס שכל כזה, שגם כשאתה שם כתוביות אתה כזה, מה הוא אמר? כזה... I reckon you for a fresh one. מה אמרת לי מרווין?
אני תוהה איך זה הפוך, איך, כאילו מישהו שמדבר יפנית ולא יודע אנגלית, איך הסרט הזה נראה לו, כי יש לו, כי הדמות של תושירו מפונה היא הרבה יותר...
אגרסיבית.
לא אגרסיבית, אבל גם הרבה יותר שפויה. הטייס האמריקאי בשלב מסוים מתחיל לאבד את השפיות שלו, הוא מתחיל לשכוח למה הוא בעצם נמצא שם, ויותר להתעסק בדברים כמו הבול העץ הזה שייך לי, או מזל שאתה לא יפני אחרת הייתי הורג אותך, דברים כאלה. והיפני מסתכל ואומר, איזה איש מוזר, אני לא יודע מה הוא רוצה, אבל העיקר שהוא לא מתפרע לי עכשיו.
אז כמו שאמרתי, רבע שעה ראשונה מותחן, 20 דקות ראשונות מותחן, חצי שעה אחרי זה קומדיה סלפסטיק, חצי שעה אחרי זה דרמה רומנטית.
סוג של, כן.
כאילו,
ברומנטית.
זה לא, אתה יודע, מדברים מדי פעם על סאבטקסט הומואירוטי, אין פה שום סאבטקסט. זה הסרט הכי...
הם חצי ערומים רוב הזמן.
בשלב מסוים, אתה יודע, אני לפעמים כותב בפייסבוק שאני רואה סרט קלאסי ונתקל במשהו מוזר, תושירו מפונה מחליט לערוב לדמות שלי מרווין על ידי זה שהוא יפשוט את החולצה וייכנס לחוף הים ויחכה שהוא יבוא בעקבותיו.
אוקיי.
כאילו,
אין... מצד שני, לי מרווין, הדמות של לי מרווין מעשה יגרום לו לרוץ לים ולתפוס מקל כמו כלב. אז אני לא בטוח שזה הדדי.
אני די בטוח שבשלב מאוחר של הסרט זה הדדי. זה... עוד פעם, וכי זה ג'ון בורמן, כי זה לא במה שעושה את זה באופן שגרתי, רוב הבמאים של התקופה הזאת הייתי אומר, אוקיי, זה
יצא להם.
זה יצא להם, הם לא כיוונו לזה, מה פתאום, הם עושים סרטים על גברים, חס וחלילה של לי מרווין, לי מרווין, האיש הכי גברי בכל הוליווד.
כן, ג'ון בורמן הלביש את שון קונרי בביקיני.
ואתה יודע, אני מנסה להיזכר, כי קראתי לפני כמה חודשים את הביוגרפיה של רוג'ר איברט, והיה לו שם פרק מאוד מאוד ארוך על לי מרווין. ולי מרווין היה בזמן הפקת הסרט הזה כשהוא כתב על התקופה, הוא כתב על התקופה שבה לי מרווין היה באמצע הפקת הסרט. אגב, לי מרווין יורד קשות על 12 הנועזים בזמן הרעיון הזה.
חבל, סרט ממש טוב.
לא, כן, הוא אומר, זה כזה, זה סרט לגמרי, כאילו, קומרשל, ולעומת זאת, אני עושה עכשיו...
אני אוהב את זה שפעם זה נחשב לקומרשל מובי.
כן, ועכשיו אני עושה סרט אומנותי with this Jap fellow, what's his name?
Yep.
לא, וכזה, כן, מבחינתו זה סרט אומנותי, ו...
זה בהחלט סרט שונה ממה שרוב השחקנים בהוליווד עשו באותו הזמן.
איך אני אגיד את זה? סרט אומנותי בלי נפחנות אומנותית, זה אף פעם לא מרגיש כאילו נושא להרשים אותך בכזה, או, הנה גורל האדם. לא, כי לשני החבר'ה יש כל כך הרבה אישיות.
אני לא לחלוטין מסכים שהוא לא מנסה להרשים, אבל זה בעיקר בסוף.
בסוף
נראה שהוא קצת דוחף בכוח מסר ש... איך אני אגיד את זה? אתה לא ראית את הטרמפיסט, נכון?
לא, זה הרגיש לי קצת חוסוף מונטי פייתון האמת.
זו הבעיה שראיתי את הטרמפיסט יותר מדי פעמים בשביל לא לשים לב כשסרטים מזכירים לי אותו.
אוקיי.
וזה...
אתה צריך להסביר לקהל מה זה הטרמפיסט, אני חושב. לא נראה לי שכל המאזינים שלנו מכירים את תופעת הקלט.
הטרמפיסט הוא סרט...
An American hippie in Israel.
כן, הטרמפיסט הוא סרט ישראלי שהופק בתחילת שנות ה-70. סיכוי טוב מאוד שהבמאי שלו ראה את Hell in the Pacific ולקח ממנו כל מיני רעיונות.
הוא פגש את ג'ון בורמן ולקח ממנו כל מיני סמים.
גם.
כן.
סביר לך לחלק לקאסט גם. הטרמפיסט בעיקרון הוא עוסק בהיפי אמריקאי שמגיע לישראל, מחליט להקים חברה אוטופית עם עוד 3 אנשים על אי בודד בסיני.
יש צו אדום בשלב מסוים?
הם רואים צו אדום, אבל הוא לא על המסך.
עכשיו אנחנו יודעים למה צו אדום זה פריקוול.
בכל אופן, זה מגיע לשלב שהסרט הוא הופך בשלב מסוים מסרט של סוג של מסע, שהוא מנסה להטיף על כמה שלום ואהבה זה דבר חשוב מול כל המלחמות. זה הופך למשהו על המלחמה הקרה. סרט, הדמויות ממש נחלקות בצורה מאוד ברורה לשני צדדים, והאי הבודד שהם נמצאים בו הוא הופך למשהו, בעצם מוקד מריבה. עכשיו, כאמור, יש סיכוי די טוב שהיוצרים של הטרמפיסט מאוד הושפעו מ-Hell in the Pacific, ומה שמעג, אגב, ששני הסרטים האלה יצאו במהלכה של מלחמת וייטנאם. וכמו נגיד מש, שגם יצא באותה תקופה, היה מין טריק כזה לפחות בארצות הברית של לעשות סרט אנטי מלחמתי אבל מלחמה אחרת, לא הזאת שקורית עכשיו.
קצת מוזר, כי לי מרווין שירת במלחמת, כאילו במלחמת העולם השנייה, ולא מאחורי הקווים.
טוב, בגלל זה הוא כל כך אמין בתפקידים האלה. אבל אם מרווין מצד שני היה גם מאוד דמוקרטי ו...
הוא היה אנטי מלחמת וייטנאם.
אנטי מלחמתי, כן.
כן.
כלומר, יש את התחושה שכל סרט מלחמה שנעשה בסוף שנות ה-60, תחילת ה-70, הם לא יכולו לעשות את זה בלי לחשור על מלחמת וייטנאם שהייתה באותו הזמן. וכשעושים את זה, סליחה, כשעושים את זה, אז זה יוצר איזשהו צורך להכניס מסר. עכשיו, רוב הסרט באמת מצליח להעלים את הצורך הזה, מצליח באמת מצליח להכיל אותו בצורה טובה. הסוף ממש נראה כאילו, ממש כאילו ג'ון בורמן אמר, אוי, רגע, נגמר לי הזמן, אני חייב להכניס משהו. מלחמה זה רע, לכו.
כן, זה מנסה כנראה להגיד משהו לעובדה שבזמן מלחמה אתה לא יכול ליצור אוטופיה אישית כשמסביב כל העולם מתפוצץ, כי מה שקורה זה שהם מתיישבים במקום הזה ויש להם מספיק נוחות בשביל לחיות בסדר, ואז תשאיר מפון המצאותק של מגזין לייף שמדבר בדיוק על ההתקדמות האמריקאית, והוא רשם תמונות של יפנים נכנעים ויפנים נרצחים ויפנים נטבחים. יכול להיות שזה תמונות מהפצצת האש של טוקיו, אני לא בטוח.
אני לא יודע, אנחנו לא רואים כיתוב, אבל זה משהו שהאמריקאים בהחלט רוצים שהעולם יראה.
כן. והוא מתחיל להתעצבן, ולימר ומתעצבן להתעצבן כזה, על מה אתה מדבר?
כן, ובשלב הזה נאמר משפט, זה ממש די לקראת סוף הסרט, אבל נאמר משפט שהם מגיעים למחנה האמריקאי, בטוח שזה מחנה אמריקאי, היפני מבין שזה מחנה יפני כי הוא מוצא כיתוב ביפנית וסאקי וכל מיני דברים אחרים שמזכירים לו את הבית. בשלב מסוים האמריקאי אומר לו, כמעט הראיתי בך, חשבתי ש... For a moment there I thought you were a Jap. הוא שוכח שהחבר שלו עכשיו הוא יפני. וכשתושירו מפונה, כשהדמות שלו מראה לו את המגזין, האמריקאי באמת לא מבין מה הבעיה. הוא לא מבין כאילו, מה, הנה, זה מראה את ה...
הניצחון שלנו.
וזה קורה... הרגע. כן, אבל הוא כן מבין שהוא לא אמריקאי בשלב הזה, כי הוא מנסה לדבר איתו, אמנם באנגלית, כך שהדמות היפנית לא מבינה, אבל הוא ממש מנסה להבין איך זה שאתם לא מאמינים באלוהים. איך אפשר לא להאמין באלוהים? הוא אומר שהוא שיקור מסאקי, ומנסה לנהל שיחה, והדבר שעולה לו בראש זה, למה בעצם, כאילו, איך, מה גורם להבדל הכל כך גדול הזה בינינו מבחינה אידיאולוגית? אבל הוא לא מנהל שיחה, הוא רוצה תשובה, עכשיו. והיפני בינתיים רוצה איזשהו הסבר על התמונות האלה, למה מראים את זה במגזין. וזה כאילו, שניהם, אחרי שהם הסתדרו כל כך טוב, כי הם לא יכולים לצאת מהאי הקטן ולהגיע לאי הגדול בלי לשתף פעולה. ואחרי שהם סוף סוף מסתדרים כל כך טוב, הם פתאום, כל אחד מהם מנהל ויכוח אחר לגמרי, אבל שניהם מנהלים ויכוח, שמילולית מסתיים בקיצוץ.
הם מנהלים ויכוח עם המדינה אחד של השני, פחות או יותר.
כן, משהו כזה.
ועוד פעם, בגלל זה אני כל כך שמח שבחר למשמעות את זה לצו האדום, כי הצו האדום מציג לנו עולם שבו
בעצם... היי! זה הוויכוח.
אין ויכוח, כי העולם החיצוני לא קיים בשלב מאוד מוקדם.
מצד שני יש רצח.
כן, אבל בשלב כן. עוד, ברגע שהסרט עובר את הדקה ה-30, פחות או יותר, אין שום, כמו שאמרתי, אין שום דבר להתווכח עליו, זה אוטופיה. ופה הם מנסים להגיע למצב דומה, שתי הדמות הראשיות בשלב מסוים מנסות להגיע למצב דומה, אבל העולם האמיתי כל הזמן מתעקש להחדיר עצמו. הם יכולים להעמיד פנים שהם חברים והכל בסדר, אבל הם שני חיילים באמצע מלחמה.
תכף שאתה חושב על זה, נניח שמוצאים אותם, מחלצים אותם. אחד מהם נדפק, המצב הזה.
אחד מהם הולך כן. אחד מהם הולך לכלא.
אחד הולך לחקירה, השני הולך לכלא. וזה שהולך לחקירה יקבל בסופות הצטיינות או משהו.
מה דעתך על השחקנים בסרט?
אני מאוד אוהב את לי מרווין. הזכרנו אותו בעבר כאמור, כשדיברנו על 12 הנועזים. יש בו איזה משהו מאוד מאוד טבעי.
כאילו, הוא משחק מישהו שיכול להרוג אותך כי...
הוא מישהו שיכול להרוג אותך, אבל... לא, יש פה משהו מאוד טבעי בדמויות שהוא עושה, הוא נראה כאילו הוא נורא בקלות נכנס לסיפור. מאוד קל לו, וכמה שהוא לא אהב את 12 הנועזים, גם שם הוא מאוד אמין.
הוא ראה בזה פרויקט מאוד מסחרי, הוא כזה, זה מה ש... זה one for the money, one for the art.
כן.
ידעת שהוא היה השחקן השני הכי רווחי באותה תקופה?
זה מאוד מפתיע.
אחרי רדפורד.
זה מאוד מאוד מפתיע אותי.
ובראיון, עוד פעם, בראיון הזה שהיה איתו עם איברט, שהיה מאוד מרשים, הוא אמר, אבל בניגוד לרדפורד, בגלל שאני רק השני הכי רווחי, אני יכול לבחור את הפרויקטים שלי יותר לטעמי, והוא מוכרח לעשות כל דבר גדול שאולפנים זורקים אליו בשלב זה או אחר.
כן. למרות שרוברט רדפורד גם עשה כמה סרטים לא רעים, אז...
לא, כן, רוברט רדפורד עשה המון סרטים טובים, אבל הוא היה בשלב מסוים, לפחות לפי הטענה של מרווין, חיית אולפנים. בזמן שמרווין היה מרווין, ועשה מה שמרווין רצה. כמה בשביל הכסף, כדי שהשם שלו יהיה מעל הכותרות, ואנשים יגידו, זה לי מרווין, ואז פרויקט כזה, ואגב, באמת, הסרט הזה הפסיד 4 מיליון דולר.
שזה 50 מיליארד בכסף של היום.
כסף של 1968.
כן, זה הפסד רציני.
הפסד רציני, גילו, והיום אף אחד לא, אתה יודע, טוב, זה הפסיד 4 מיליון דולר, זה היה הצלחה, אבל זה לא כזה.
הוא גם לא בדיוק קלאסיקה, יש מי שמכיר אותו, אבל זה לא סרט שממש, אתם... מזכיר אנשים את השם שלו, ומשאר אומרים, כן, זוכר, זה סרט נהדר, ראית את
זה. זה לא השם הראשון בקטלוג של לי מרווין, זה לא השם הראשון בקטלוג של ג'ון בורמן.
או של תושירו מפונה.
תושירו מפונה זה כנראה השם הכי גדול שלו, שהוא לא סרט יפני.
כן.
מה הוא עשה מחוץ ליפן, 1941 של ספילברג, כאילו? הוא היה שם.
הצליח יותר מזה.
1941 היה כישלון, נראה לי.
אני לא בטוח אם היה כישלון, לא, אבל הוא כן הצליח יותר.
הוא היה כישלון ביקורתי. וואו, כאילו הוא הופיע בהמון המון סרטים. כאילו תושיר מפונה פשוט הופיע בכל דבר שזז בשלב הזה של הקריירה שלו. רד סן, הנה.
כן, של טרנס יאנג.
של סרט מערבי פחות או יותר.
באופן כללי, התחושה היא שלקחו בו שני שחקנים שהיו... כל אחד בארץ שלו כוכב ענק.
הכוכב הכי גדול, כן. פחות או יותר.
שזה קצת מוזר, תושירו מפונה, אני יכול להבין, קצת מוזר לי לחשוב על לי מרווין בתור הכוכב השני הכי גדול באמריקה, כי הוא פשוט, הוא לא נראה כמו שאני מדמיין כוכב. דיברנו שבוע שעבר על פדרסון שבוים בידי ג'ים ג'רמוש.
כן.
ג'ים ג'רמוש הקים אגודת סתרים שכולם יודעים על קיומה, שנקראת הבנים של לי מרווין, שהוא החבר הראשון בה, שהרעיון הוא גברים שנראים כאילו הם יכולים להיות הבנים של לי מרווין, שזה לא אומר שהם נעים במיוחד, זה אומר שיש להם תווי פנים מאוד מאוד איכותיים. ולי מרווין, כשאתה מסתכל עליו, זה באמת, זה בעולם שאתה חושב, אוקיי, הוא שחקן טוב, הוא בהחלט עושה את הדמויות האלה בצורה שגורמת לך להתעניין בסרט, אבל אתה מדמיין אותו בתור זה שרצים אליו לקבל חתימות ורעיין לכל כלי התקשורת?
אבל מאחר וזכרת את פטרסון, אדם דרייבר,
שגם
היה בצבא, גם יש לו תווי פנים ייחודי, אמרנו שהוא נראה כמו קרקטר אקטור ולא סופרסטאר, וגם מצליח לשלב, כמו לי מרווין, בין לעשות סרטים ענקים, סטאר וורס, לבין להופיע בפרויקטים אישיים שהם לגמרי פחות, זה הדבר שאני רוצה לעשות, והוא גם משחק מין כזאת גרסה של הטיפול, The Strong Silent Type.
והוא גם נלחם ביפנים, סוג של.
כאילו, כן.
הוא בסיילנס.
הוא לא נלחם.
הוא לא נלחם, הוא חוטף מהם מכות, אבל.
עוד פעם, לא תכננתי את זה ככה, אבל זה מין כזאת...
הכל מתחבר.
שלושת הפרקים האחרונים שלנו, פחות או יותר מתחברים למין כזאת...
יצא לנו סאגה,
כן. קישלובסקי עשה את שלושת הצבעים?
וואו, וכמעט דיברנו על בייבי בוס השבוע, תראה מה זה.
על? כמעט דיברנו על?
בייבי בוס.
כן, זה היה או שני סרטי אנימציה, או...
כן.
האמת לא, זה היה עוזר או בטמן...
לגו בטמן, שלושה סרטי אנימציה.
אחד, שתיים, שלושה
סרטי. עכשיו סרטי אנימציה עכשיו, בגלל פסח.
כן. אז בחזרה ל-Hell in the Pacific. סך הכל אתה ממליץ עליו?
אני ממליץ עליו, אני גם... אני כן מרגיש שאני חייב להזהיר לגבי זה שהוא... הוא לא סרט מאוד מונע עלילה, שזה כבר הדבר שאני תמיד מרגיש שצריך להזהיר, כי יש אנשים שזה מפריע להם.
אני לא, אני חושב שבמקרה הזה זה עובד לטובתו.
לא, אני לא אומר שזה דבר רע, אבל זה כן דברים שאנשים צריכים לדעת כשהם הולכים לראות סרט. גל פדרסון, שאני כן אהבתי אותו, אבל כשאני אומר מישהו על הסרט, אז אני כן מרגיש את הצורך לומר, אל תצפו להרבה עלילה. אז גם פה, סרט מעניין, אני... מרגישו יותר מדי, הסוף שלו יותר מדי מואץ, שזה כמו שאמרנו על הצו האדום שחסר קצת איזה משהו מעבר לקפיצות. אז פה יש הרבה תוכן, אבל זה כאילו התוכן הוא של סרט אחד ופתאום בסוף מגיע סרט אחר. אני מבין את המסר, אני מבין מה רצו לעשות פה, אני חושב שהסרט לא מסתיים בצורה חלקה מספיק, אבל עד לרגע הזה הוא מאוד מעניין, הוא מאוד מבדר. לא הזכרנו את קונרד הול שצילם אותו בצורה ש...
השם הזה מוכר לי ואני מסתכל ואני אגלה...
הוא הדרך לפרדישן, אני חושב עשה. כן, בוטש קיד וקסידי, שגם דיברנו עליו בזמן.
התבלבלתי עם קונרד אחר כנראה.
אולי עם הבן שלו. קונרד הול הוא מהשנות ה-60, הוא צלם שעשה הרבה סרטים מוכרים. ובאופן כללי, זה... כשאתה רואה את לי מרווין בקלוזאפים וכאלה,
הוא עשה את אמריקן ביוטי דאט פול בגלל זה.
דבר אחד שאפשר לומר, אמריקן ביוטי הוא מצולם יפה.
הוא עשה את מרתון מן, שזה סרט שאני מאוד אהבתי ואתה כזה קצת פחות.
הוא עשה את ג'ניפר 8.
אין לי מושג.
גם לי לא.
תקילה סאנרייז.
תקילה סאנרייז לא אהבתי ועוד פעם, הצילום יפה.
כן, בוטש קאסידי.
כן, שדיברנו
עליו. הוא צלם ממש טוב, כן.
כן, היה.
נכון, עולה.
לברכה כנראה, אני מניח.
אני לא יודע, כאילו.
הבן שלו גם צלם, אבל פחות מפוצע.
וגם קוראים לו קונרד.
הבן שלו...
יש לו דאבליו באמצע.
כן, זה כמו ג'ורג' דאבליו בוש.
הבן שלו צילם את The Punisher ואת Olympus Has Fallen.
כן. והוא הפעיל מצלמה בסרטים של דיוויד פינצ'ר וטים ברטון.
לא, 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 הנה הוא... הוא עשה חצי מפניק, כלומר יש לו חצי מהקרדיט על זה.
אוקיי. הוא זה שהוא החזיק את המצלמה מהצד השני כשהיא עוברת דרך אור מנול.
הפילמוגרפיה שלו היא פחות מוצלחת מזה של אביב.
יש לו כמה סרטים ממש טובים בפילמוגרפיה, אבל לא כצלם ראשי. ברגע שהוא נהיה צלם ראשי, מה זה אלוויס אנד אנאבל? אני לא מכיר את הסרט הזה.
אני מניח שזה סרט על אלוויס ברומן עם בחורה בשם אנאבל?
לא יודע. זה עם בלייק לייבלי.
אוקיי. אוקיי, כן. אני משחק את אלוויס.
זה מקס מינגלה, אתה זוכר שהיה פה מישהו כזה?
לא.
גם אני לא.
אז כן, קונרד הול, צילום, Hell in the Pacific.
צילום מאוד יפה.
מאוד יפה.
אני
על הסצנה שבה תושירו מפונה שורף את היער במטרה להבריח את האמריקאי החוצה.
קצת קאונטר פרודקטיב לדעתי, כי הוא יכול, אנחנו לא רואים אף פעם איך הוא מחיבה את האש, אז יש סיכוי שירד גשם, ויש סיכוי שפשוט...
תראה, זה היה לי עד החוף.
כן, הם פשוט עברו לחוף אחר.
אין לה, יש הרבה מקום להתפשט, כנראה.
חוץ מכל היער שמאחוריה.
או הסצנה הנהדרת שבה האמריקאים מחליט לשגע את היפני עם רעשים, כאילו.
כן.
וזו סצנה ממש ממש טובה, כי הבחור הזה שכל הזמן נמצא על קצה השליטה, תושיר מפונה, כאילו, שנמצא כל הזמן על, אתה יודע, הוא זה שנמצא לכאורה בעמדת כוח, והוא, אתה יודע, הוא עצבני אבל לא מטורף, ואז מגיע הרגע הזה ואתה מבין שהוא לא...
הוא לא לו שקט עד עכשיו.
כן. ובכלל, יש פה הרבה קאטים קומיים מאוד מקסימים.
הקטע שבו, כן, בהתחלה היפני תופס את האמריקאי ו...
וצולב אותו.
כן, כן, עם כיסו עיניים, ובשלב מסוים האמריקאי מצליח להתחמק.
הוא כזה, הוא מסתכל, תושיר מפונה מסתכל וכזה, רגע, איפה הוא? הוא הולך, הוא מסיף את המבט, ואז אנחנו כזה רואים את לי מרווין. כן, קצת מחייך, קאט. תושירו מפני עם עין נפוחה קשור על אותו צלב.
כן. הסרט נעשה עם הומור, שזה משהו ש...
כמו שאמרתי...
נראה שהוא מאוד חשוב בסיטואציה כזאת, כי הוא מציג מצב כמעט אבסורדי.
כמו שאמרתי, כל סצנה בין הדקה 20 לדקה 50 יכולה להסתיים ב...
כן, במנגינה של לואי.
בדיוק, זה מצחיק ובכוונה. שזה נדיר בסרט שמכוון להיות כזה סרט דרמטי על גורל
ה... הוא לא קומדיה, אבל הוא גם... הוא לא כבד מדי. חוץ מהסוף שקצת.
שזה עוד פעם, זה מאוד מוזר. אני חושב על ג'ון בורמן בתור הרבה דברים. במאי קומי בכוונה.
בכוונה לא.
בניגוד לזרדוס, במאי שפשוט עושה דברים שאמורים לגרור לכם להצחיק, זה לא אחד, הוא במאי מאוד מאוד רציני, ג'ון בורמן.
אולי גם פה הוא חושב שזה רציני.
לא יודע, אולי הוא חושב שדולינג בנג'ו זה מצחיק.
זה מצחיק רק צד אחד.
אף אחד לא צוחק עכשיו. אני מאוד אהבתי את הסרט הזה. כן, הסוף הרגיש קצת נמהר, אבל אני חושב שזה דווקא עובד בהקשר הספציפי שבו הוא מציג, שבו תרתי משמע, אתה חושב שהכל בסדר ואז משהו מתפוצץ? שזה החיים במלחמה. כאילו, אתה חושב שהכל בסדר ואז משהו מתפוצץ?
החיים הם לא מלחמה.
החיים במלחמה.
החיים עצמם, אבל הם לא מלחמה, והם בשלב הזה...
כאילו, אתה גר בישראל, אז דווקא הם כן... אתה גר בעולם שאתה ארצות הברית
מנהל. יש לי בועה ענקית.
אתה גר בעולם שאתה ארצות הברית מנהל דונלד טראמפ. Your life is a war.
אני גר בתוך בועה. והזכירות די גבוהה לצערי. אבל כן, רוב הסרט אני באמת נהניתי. יש רגעים שהוא קצת זכה לי, יש רגעים שקצת היה מועץ מדי, אבל רוב הזמן באמת סרט טוב.
טוב, זה היה Hell in the Pacific ו-The Red Turtle, שני סרטים עלי בודד.
כן.
שניים בודדים אפילו.
אחד מהם על גבר שמתאהב בצו שהוא אישה.
ואחד מהם על גבר שמתאהב בתושיר המפונה.
שזה לגיטימי.
הרבה יותר רמין לטעמי.
לגיטימי, כן. בעיקר כשהוא מגולח.
עד הפעם הבאה אני אצטום שפירה.
אני אביעד שמיר. אני
אפגש בסרטים. Eastern world, it is exploding, violence flaring, bullets loading. You're old enough to kill, but not for voting. You don't believe in war, but what's that gun you're toting? And even the Jordan River has bodies floating. But you tell me over and over and over again, my friend, you don't. Don't you understand what I'm trying to say? Can't you feel the fears I'm feeling today? If the button is pushed, there's no running away. There'll be no one to save with the world in a grave. Take a look around you, boy. It's bound to scare you, boy. And you tell me so mad, feels like coagulating. I'm sitting here just contemplating. I can't twist the truth, it knows no regulation. Handful of senators don't pass legislation, and marches alone can't bring integration when human respect is disintegrating. This whole crazy world is just too frustrating, and you tell me in red China, then take a look around to Selma, Alabama. You may leave here for 4 days in space, but when you return, it's the same old place. The pounding of the drums, the pride and disgrace. You can bury your dead, but don't leave a trace. Hate your next door neighbor, but don't forget to say grace and